Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
אנחנו מתחילים כעת את פרק 190 בפודקאסט, מה שלומכם? תראו, מילה לפרק שאנחנו עומדים בעצם להקליט ברגע זה. הפרק הזה למעשה נולד בעקבות הפרק שלנו כאן קצת לפני פסח עם שלושת החברים שסיפרו לנו על החברה האזרחית. הרעיון שהוביל אותנו גם לפרק ההוא וגם לפרק הזה, אומר כזה דבר, יש כאן עולם שלם בתוך המדינה שלנו שאנחנו פחות מכירים אותו. זה לא העולם של הפוליטיקה, זה לא העולם של החדשות, זה לא העולם של המלחמה, אבל זה עולם שהוא נוכח לרגע בשבוע, שבועיים, שלושה, חודש נגיד, אחרי השבעה באוקטובר, כולנו נחשפנו אליו ונחשפנו אליו כאיזושהי תופעה לאומית שהיו לה משמעויות מאוד רחבות. אבל יש כאן אזור ששווה להאיר אותו. וקיבלנו הרבה תגובות על הפרק שלנו עם יואב ואיתן ורון. זה היה הפרק שלנו לפני החג. ולכן, בהמשך ישיר, אנחנו את השעה הקרובה פלוס מינוס, נקדיש לאותו נושא בהרחבה עם מאיה נתן. היי מאיה, מה העניינים? עמותת קשת, קרן קשת, סליחה. נכון. קרן קשת, יושבת ראש הקרן?
או מנכלית.
מנכלית, אוקיי, בסדר. טוב, קודם כל, אנחנו רוצים עכשיו לדרך. תספרי לנו מה זה קרן קשת, רק כדי שככה נהיה מיושרים.
100%. אז קשת, קרן שיתוף תורמים, היא בעצם חברה לתועלת הציבור שמנהלת כסף פילנטרופי. אני יודעת שהמונח הזה לא אומר הרבה להרבה אנשים, כי זה יחסית ישות חדשה. זה גם מודל עבודה מאוד חדש בישראל, אבל הוא קיים ברחבי העולם. בארצות הברית, לדוגמה, זה נקרא Donor Advised Fund. כל הרעיון שעומד מאחורי זה, בעצם זה לאפשר לאנשים, לקבוצות, לחברות, לתכנן ולארגן את הנתינה שלהם באופן מסודר, כך שאפשר לעשות פילנטרופיה לאורך הרבה שנים, באיזושהי צורה קבועה, אפשר לנהל כסף פילנטרופי כמו שמנהלים כסף שהוא למטרות רווח, להשיג תשואה שהיא פטורה ממס, ובעצם לנהל את הקרן לאורך שנים.
אוקיי, כבר בהסבר הזה פתחת לי 17 שאלות פולו-אפ, כן? אז כי קודם כל, ברגע ששמעתי קרן, אז עשה לי אסוציאציה של הקרן החדשה לישראל.
כן.
שאנחנו מכירים אותה, עזבי רגע את הדיון הפוליטי שהתעורר סביבה, אבל לעצם כן. העניין, אנחנו מכירים אותה בתור איזשהו גוף מאסף, שתורם לעמותות.
נכון.
את מציגה כאן מודל אחר.
נכון. אז קודם כל, אנחנו חושבים שפילנטרופיה היא פעולה מאוד אישית בדרך כלל, שאנשים עושים. הם, המשפחה שלהם, לפעמים עם ילדים, לפעמים בלי. וזה תמיד נשען על איזשהו מטען ערכי כלשהו, או לפחות רצוי שזה יישען על איזשהו מטען ערכי, כדי שהנתינה תהיה הרבה יותר מכסף. כי בעצם האמירה שלנו זה שכשאתה נותן חכם מדויק, אפילו טיפה עם איזושהי אסטרטגיה, לתחום שאתה מאוד מאוד מאמין בו ומאוד רוצה לראות בו שינוי, בדרך כלל המשמעות של זה עבורך תהיה הרבה יותר גדולה, מאשר כל דבר אחר שאתה יכול לקנות בכסף הזה. אז אנחנו רוצים לעודד אנשים לעשות בצורה כזו את הפילנטרופיה שלהם, להבדיל מי לתת לאיזה פול ולשכוח שנתת, או לתת באופן רנדומלי, או לתת כל מיני סכומים קטנים לפזר, לפזר, לפזר.
זאת אומרת, כמו שיש, נגיד, לא יודע, אני מנסה לחשוב, יועץ השקעות, שאומר, אני אבנה לך תיק, יהיה לך קצת קופות גמל, וקצת תעודות סל, וקצת השקעה במניות, וזה, את אומרת לפילנטרופ, שהוא לא חייב להיות כאן מיליארדר לצורך העניין, כן? אני אבנה לך את התיק. כן, זה הכיוון?
אז קודם כל, בדרך כלל אנחנו עובדים, קשת ממוקמת על ה... חלק הגבוה של הנתינה, זה אומר שאנחנו עובדים עם אנשים שנותנים סכומים משמעותיים, מעל 100 אלף שקל בשנה לפחות, אחרת זה לא ממש משתלם לעבוד איתנו. אנחנו אומרים, לא רק שכשאתה תעביר לנו את הכסף, אנחנו נוכל לתת לך את כל זיכוי המס המקסימלי, ואת כל ההטבות שאתה באמת מגיעות
שזה
לך.
שזה רלוונטי בעיקר לאנשי עסקים ולחברות.
נכון, ולאנשים שיש להם הכנסות גבוהות בשנה, או לפעמים, לדוגמה אקזיטים והנפקות, מעבר לזה, אנחנו גם נעזור לך לבנות מה שאתה קורא פורטפוליו חברתי. זאת אומרת שאם אתה יודע במה אתה רוצה להיות מעורב נהדר, אנחנו רק נעשה עבורך את ה-back office. אם לא, אנחנו נעזור לך לייצר נתינה משמעותית, ולבנות לך בעצם מין פורטפוליו כזה של עמותות, שיתנו לך הרגשה וגם ידיעה שאתה מייצר איזשהו שינוי, ולא... סתם מפזר כסף ללא מטרה.
אוקיי, אנחנו עדיין בונים כאן את הגבולות של השיחה הזאת,
כן.
אז רק אני אוסיף על מה שאת אומרת, גם מהמקום של, שאני מכיר מהעבודה שלי, כן? מהדיי ג'וב שלי, שכל העולם הזה, שפעם היה נקרא נגיד תרומה לקהילה, ואז זה שינו את זה ל-Social Government Responsibility, נכון?
זה בחברות, כן.
נכון, ואז זה הפך להיות ESG, נכון?
נכון.
זה עולם שהפך להיות באמת עולם, כן? זאת אומרת, זה לא איזה, כן, טוב, ניתן לקיביצר הזה איזה 100 שקל ונגמור את התחומה. זה חלק מהמודל העסקי כבר של חברות היום.
נכון, אז צריך לבדל א' בין חברות לבין אנשים פרטיים. הפילנטרופיה בישראל מאוד נוכחת בעולם התאגידי, ובאמת יש לו צורות שונות, גם של CSR, גם של ESG, והרבה דברים נכונים בשביל העולם התאגידי.
אמרתי social government, social corporate responsibility, נכון, כן.
ובעצם בעולם הפרטי, הרבה פעמים, אנשים מעורבים בצורות שונות, בדרך שבה הם והמשפחה שלהם מחליטים לתת. אז אנחנו מכירים שמות שהם של קרנות ואנשים שיש להם הון גדול, וגם שנצבר לאורך שנים, בין אם זה קרן אריסון או שטראוס או רקנטי, שבאמת הם משפחות עם לגאסי של נתינה, אנחנו לאט לאט מגדלים דור בישראל עכשיו, של אנשים מאוד צעירים, שמתעשרים מאוד מהר. כל תעשיית ההייטק בעצם מביאה אנשים לאושר, בהנף המקרון נקרא לזה,
שהסטריאוטיפ לגבי המתעשרים מההייטק, בטח לפני מה שהיה באירועי 2023, והמעורבות שלהם, הם לא מעניין אותם, הם מה שאכפת להם זה מעצמם, זה היה הסטריאוטיפ ככה די אכזרי כלפיהם.
אז אני חושבת שהוא נגמר, או לפחות הגיע הזמן להרוג אותו. 50% מהאנשים שנמצאים בקשת, הם באים מתעשיית ההייטק, זה אנשים מצוינים, עם מטען ערכי מאוד 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 עמוק ושורשי, ויש להם הבנה על דברים שהם היו רוצים לעשות מבחינה חברתית בישראל. אגב, ראית את זה גם מאוד חזק אחרי השבעה לאוקטובר. אנשים נתנו זמן, נתנו כסף, נתנו את האנרגיות שלהם, את היכולות שלהם, את הפרודקט.
חלק מהחברות גם את המוצרים, בדיוק, כן, את המוצרים. כן, מנדי למשל, זה
נכון,
הדוגמה
המובהקת. נכון, בדיוק, כן. בדיוק. אז אני חושבת שבכלל כדאי להפסיק עם סטריאוטיפים, ועם איזשהו ניסיון, או אני חושבת בכלל, כל האלמנט הזה של... שנאת השירים, וזה קטנוני, זה ארכאי, צריך להיפטר מזה כבר ולעבור הלאה. יש פה אנשים מכל הסוגים, מכל הגוונים, ומי שעושה, צריך להגיד לו שפו, בגלל שזה בכלל לא ברור מאליו, זה לא שיש פה הטבות, מיסוי מטורפות, בסך הכל האנשים מכניסים...
הוצאה מוכרת, כן? זה העניין.
נכון, אבל, יש, אבל בסך הכל, במרבית הנכסים שעוברים היום לתרומה, זה הוצאות של אנשים פרטיים שהחליטו לעשות מעשה. והרבה פעמים, יש הרבה מאוד אנשים גם במדינת ישראל, בכלל לא מגיעים להזדקות על המס, או שהם נותנים יותר מתקרת המס, או שהם בכלל לא מגישים את הקבלות.
אוקיי. כמה כסף אתם מנהלים?
היום אנחנו מנהלים 650 מיליון שקל, קשת קמה לפני 4 שנים.
וואו, זה...
זה הרבה כסף, כן.
כן. ב4 שנים.
נכון. זה קצב גדילה מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שזה משהו גם בגלל התקופה. קשת קמה בקורונה, אחרי הקורונה באה המחאה, ומיד אחריה באה המלחמה. כל אירוע כזה זה אירוע קיצון, שמביא אנשים לעשות דברים בצורה יותר משמעותית. גם כי אנחנו ראינו בשבעה לאוקטובר, כשהמדינה פשוט פשטה רגל, המגזר הציבורי לא היה שם, הצבא היה בבלבלה, המגזר העסקי היה צריך להתארגן ורגע לסגור עם עצמו דברים לפני שהוא מתחיל לפעול, מי שעשה את העבודה זה המגזר החברתי.
למה רציתי
להגיד שלישי? כי אני לא אוהבת את המונח הזה.
הרבה אנשים לא אוהבים, נכון. מתוך החברה האזרחית, גם רון נכון. אמר לי שהוא לא אוהב את המונח.
אני לא אוהבת את הקטלוג הזה במספרים, כאילו כן. יש סדר וחשיבות,
כן.
ואיזשהו...
חברה אזרחית.
כן, אנחנו היום הוכחנו לדעתי, שהחברה האזרחית בעצם היא רשת הביטחון של מדינת ישראל, היא יודעת לעבוד בכל מצב, היא יודעת להתארגן ב-24 שעות, אבל גם בגלל שהיא יודעת לבנות את עצמה, יחסית לצערי הרב לא על הרבה משאבים, ובצורה שהאנשים בה מבינים שמה שהם עושים, זה הרבה מעבר לעבודה.
אוקיי, אז אמרנו 650, זה אומר בעצם, ואני חושב שכאן אנחנו מתחילים להגיע לתכלס, שמהפוזיציה שאת יושבת בה יש לך ראייה רוחבית, נכון? נכון. אוקיי.
נכון, כי קשת בעצם תורמת לכל עמותה התורמים שבה רוצים, אז אם יש היום אצלנו 135 משפחות ישראליות שמנהלות חשבונות תרומה, זה אומר שיש להם קרן אצלנו, והם בוחרים במהלך השנה למי הם רוצים לתרום וכמה, אז אנחנו מכירים מגוון גדול מאוד של עמותות, עד היום תרמנו 300 מיליון שקל למעלה מ-850 עמותות בישראל, ובעצם...
רק עברה, את אומרת, תרמנו 300, את אומרת, תעשי לי את הפער, כי לכאורה... כל הכסף שאתם מנהלים אמור בעצם לצאת, נכון? זה לא כזה, אז למה יש פער בין ה-650 ל-300 שנתרמו?
אז מה שיפה בעצם במודל עבודה הזה, זו ההפרדה בין מועד התרומה לקשת, לבין ההחלטה לאיזה עמותה אתה רוצה לתרום. אם אתה בשנה מסוימת עשית אקזיט, ויש לך 20 מיליון דולר, ואתה לא רוצה את כל ה-20 מיליון דולר בבת אחת לתרום, אלא אתה רוצה לתכנן את זה.
אז קודם אני נותן את זה לקרן.
אתה תורם לקשת, לקשת, כן. פותח, יש לך, נפתחת לך קרן, אתה בעצם מקבל את כל הזיכוי במס, נגמר העניין המיסויי, ואז לאורך החיים של הקרן אתה יכול להחליט לאיזה עמותה אתה רוצה לתרום, וכמה במועד שמתאים לך.
אוקיי. אז,
זה מה שבעצם גרם לזה שמספרי התרומה עלו בצורה כזאת משמעותית.
כמה כאלה, לא יודע אם המילה ברוקרים היא נכונה, אבל, אבל כמה כאלה שחקנים כמוך יש שמנהלים הרבה כסף של הרבה תורמים ועובדים מול הרבה גופים? כמה נגיד שחקנים כאלה יש? שחקנים גדולים כאלה?
קודם כל כמונו אין, כמובן.
לא, אבל... אני אגיד לך מה אני מכיר, אני לא, אז אני מכיר הקרן החדשה אמרנו, נכון. לא יודע כמה הם... כמה
אבל בדרך כלל...
מכיר קרן לידידות, אוקיי, זה גופים גדולים.
נכון, אז בדרך כלל הקרנות הן או קרנות שיש להן ייעוד מאוד ספציפי, זאת אומרת שהן בדרך כלל יתרמו, לדוגמה, הקרן החדשה לישראל תורמת לנושאים ליברליים, לרוב קשורים... לצד השמאלי של המפה, הם לא תורמים לכל עמותה בישראל, הם בטח לא תורמים לנושאים כמו תרבות ואומנות וכו'. קרן לידידות תורמת לדברים בעיקר של תשתיות ואנשים רווחה בדרך כלל, ולכן הסוג פעולה שלה, הוא מתפרס על פני הרבה עמותות, אבל לא, זה לא נתון לשיקול דעתם של התורמים שתורמים לקרן. המנגנון שלנו הוא מנגנון שמאפשר לאנשים פרטיים לא רק לתרום את הכסף לקשת, אלא גם להחליט לאחר מכן לאיזה תחומים, באיזה תחומים הם רוצים להיות מעורבים.
טוב, אז אני חושב שבואי בנקודה הזאת, נקיים את השיחה, כמו שאני אוהב לשאול בהרבה הקשרים שונים, את השיחה הזאת בפרספקטיבה של 6 באוקטובר.
כן.
בסדר? לפני שאנחנו ככה קופצים לכאוס הנוכחי.
כן.
תגדירי לי באמת את החברה האזרחית בישראל, נגיד, מהמבט שלך.
אז תראה, בישראל יש קרוב ל-40 פלוס 1,000 עמותות רשומות. מתוכם, אני מורידה אותך מבחינת המיקוד, מתוכן יש בערך 16,000 עמותות שהן עמותות אמיתיות, שזה לא רק ועד בית או כל דבר אחר שנרשם כעמותה. מתוך ה-16,000 עמותות האלה, רק ל-7,500 או בערך 8,000, יש מה שנקרא אישור ניהול תקין וסעיף 46. מה שאומר שהן מתנהלות באופן תקין, ומדווחות לרשויות, ויש עליהן פיקוח.
וכבר יש להן פזם מסוים.
ויש להן פזם וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מתוך ה-8,000 האלה, באמת, יש 14 תחומים שונים שהעמותות האלה פועלות בהן.
כן.
אז אתה תמצא אולי ריבוי עמותות מן הסתם בנושאים כמו חינוך ורווחה. ואתה תמצא מעידך עמותות או ארגונים שאינם למטרות רווח, שהם יותר גדולים ומשמעותיים כמו אוניברסיטאות ובתי חולים. אז את כל המיקס הזה אתה תמצא בתוך הרשימה הזאת של ה-8,000 ארגונים, אבל בתוכה יש שונות מאוד מאוד גדולה בין הארגונים. יש ארגונים שהם ארגוני סינגור, שהמטרה שלהם זה להילחם מלחמות
צפות. למען אוכלוסיות.
נכון. יש ארגונים שמייצגים בעצם קהלים מסוימים, בין אם זה ארגונים בחברה הערבית, ארגונים בחברה האתיופית, ארגונים שבעצם עובדים בתוך חברה אחת ספציפית. יש ארגונים שקשורים למקומות ספציפיים, כמו ערים, קשורים או לתל אביב, או לבאר שבע, או לחיפה, זה מאוד מאוד תלוי. אבל רוב הארגונים הם ארגונים שממקמים את עצמם בתחום כלשהו. אז אם אתה בתחום החינוך, לרוב אתה גם תבחר איזה סוג של ארגון אתה, האם אתה ארגון שעובד על סגירת פערים, או ארגון למצוינות.
אוקיי, אז בוא נאמר שירדנו מהמספר המפוצץ הזה של 40 אלף,
נכון,
ל-8,000, נכון. נכון? זה הרבה?
כן. יש
כאילו מבחינת פר קפיטה.
תראה, בסך הכל פר קפיטה יש משהו כמו על כל 200 איש עמותה במדינת ישראל, שזה לא
שזה לפי 40 אלף את מחשבת.
נכון, זה הזיה.
אבל אם אני ב-8,000 זה על כל,
נכון,
לא יודע, 500.
עדיין זה יותר, כן, מדי, ועדיין אתה יכול יותר, למצוא, כן, הרבה מאוד ארגונים שמאוד מאוד דומים
אלף.
אחד לשני. כן.
כן. אחד לכל אלה.
נכון.
אוקיי. אז אנחנו חוזרים ל-6 באוקטובר, לשיחה שמתנהלת אז מה אני אומר, תגידי, מה, אנחנו טובים בזה?
אני חושבת שאנחנו מאוד יזמים, כמו בכל התחומים האחרים במדינת ישראל. יש המון רעיונות טובים, יש המון אנשים טובים, וזה יחסית מגזר גדול, המגזר הזה של החברה האזרחית. יש בו מיליון
התפתח,
איש,
נכון?
שמועסקים בו.
מיליון איש בחברה האזרחית?
כן, זה המון. תחשוב על זה.
אני בשוק.
זה כמו
זאת אומרת, אם אנחנו מדינה של 9 מיליון, כמה מתוך הבוגרים? 4-5 בשנות העבודה? זה 20,
הרבה מאוד.
20, בין 20-25% מהכוח העובד בישראל, נכון, עובד במגזר השלישי היום.
נכון,
וואו.
נכון. זה מאוד מאוד רציני, אז אני חושבת הוא מאוד מפותח.
כמה כסף יש? אם את לבד מנהלת 650,
נכון,
מיליון שקל.
נכון, יש 20 מיליארד, בכלל בתוך הסל הזה, שאני מכלילה בו גם בתי חולים ואוניברסיטאות, אוקיי? אז תסתכל על זה באופן רחב, יש 120 מיליארד שקל בשנה. 20 מיליארד מתוכו בא מפילנטרופיה, כל השאר מגיע מהממשלה. למה? כי בשנות ה-80, להזכירך, מדינת ישראל עברה מלהיות מדינת רווחה ללהיות שוק ניאו-ליברלי.
כן,
okay?
כן.
מה שזה אומר, זה אומר שהממשלה הבינה, המדינה הבינה שהיא לא טובה בביצוע. אז היא הפריטה את השירותים החברתיים, בעצם למגזר החברתי. זה אומר
מי נגיד איזה דוגמה של שירות
עבודה סוציאלית, יש הרבה מאוד עמותות שנותנות תמיכה כזאת, היום אפילו, תראה, מגן דוד אדום זה עמותה, זקה זה עמותה, נטל זאת עמותה, כל הארגונים האלה שנותנים שירותים, אתה תפגוש הרבה מאוד ארגונים שמתעסקים באנשים עם מוגבלות, זה עוד פעם, קורה בתוך עמותות, לא קורה על ידי מוסדות ממשלתיים. עולמות של חינוך והשכלה גבוהה וכולי, הכל קורה בתוך המודל.
אז שוב, אז גם אם אנחנו רגע בוררים, אז 120 שבטח באמת, הצ'אנק הגדול זה באמת, כמו שאת אומרת, בתי חולים ואוניברסיטאות, אני רוצה לנקות אותם, כי זה מבלבל, זה לא באמת, על זה אנחנו מדברים.
נכון. אז בתוך, אתה יכול לעשות סדר גודל של פחות או יותר בין 50-80 מיליון שקל.
מיליארד.
מיליארד שקל בשנה.
שהרוב זה מגיע מהמדינה.
נכון. נכון, חצי מגיע מהמדינה. עכשיו, יש עמותות שהן עמותות שהן 80% מהתקציב שלהן מגיע מהמדינה, והן ממש נותנות שירותים נקי, ויש עמותות שממש לא. אם אתה תמצא ארגוני סינגור שנלחמים, נגיד, בשביל איכות הסביבה, בשביל זכויות אדם, בשביל כל הדברים האלה, הם לא מתוקצבים על ידי המדינה, וטוב שכך.
שזה אני אומר גם המקום שלי, כמי שהיה בכנסת כמה שנים בתור זה, זה תמיד הדיונים הפוליטיים.
נכון,
של היוזמות החקיקה, שאומרות עמותות כאלה לא יקבלו הכרה וכולי.
נכון, ואין מה לעשות, לפעמים פשוט צריך להבין שיש גופים שלא, שזה טוב להם שהם לא ממומנים על ידי המדינה, שזה נותן להם חופש פעולה, והם יכולים לעשות את העבודה שלהם בצורה נקייה. אני חושבת גם ש... יש הרבה מאוד, נגיד, נושאים של מדיניות שחייבים להשתנות במדינת ישראל מאיך שהמדינה תופסת את המגזר החברתי, בגלל שאין חוק עידוד השקעות פילנטרופיות, לצערי הרב מאוד. יש המון מגבלות, גם על עמותות בכלל וגם על התחום הפילנטרופי עצמו. תיקח לדוגמה שתי דוגמאות קלאסיות, או אפילו שלוש, בצד של העמותות, רק עמותות בישראל משלמות 8% מס שכר. למה? זה מכסף פילנטרופי, לא חבל?
כן.
למה הן צריכות לשלם
מצד שני,
למדינה?
מצד שני, אני יכול ללמד זכות על המדינה, ולהגיד, תראי, אוקיי, 100%, אז המדינה היא באמת לוקה בהרבה חטאים, ותכף נדבר באמת על התת תפקוד לאחר ה-7 באוקטובר, אבל חצי מהכסף בא ממנה.
נכון, אז... אבל זו חוכמה קטנה מאוד.
שחצי מהכסף לא כולל הטבות המס, שגם זה הקרבה שהמדינה עושה. כאילו.
אז אם אתה נותן הטבת מס של 35%, ואחר כך עושה שני דברים, לוקח מס שכר של 8%, ואז לוקח 17% מע"מ, שהעמותות לא יכולות להזדקות עליו, כי הן לא יכולות להזדקות על מע"מ, בעצם החזרת את ההשקעה שלך. עכשיו, זה לא הגיוני.
וזה כי... לא קיים בעולם המערבי?
לא. על גבי זה... יש הגבלה של 10 מיליון שקלים להחזר מס על תרומה. מה שאומר שהמדינה בעצמה אומרת לאנשים פרטיים, תיתנו רק עד 10 מיליון. מה ההיגיון? אתם רוצים, אתם הרי מממנים בעצמכם את השירותים האלה, אתם רוצים שיהיה לכם שותפים ברמה גבוהה, שיממנו את הדברים האלה גם.
אנחנו יודעים שאגף תקציבים לא חושבת לפעמים בקומות האלה,
נעצר ב-10 מיליון.
בחור של הגרוש, כן.
שלוש טעויות... שחייבות להשתנות, גם השכר, גם העם על רכוש קבוע, וגם ההגבלה הזאת, התקרה של החזר מס על תרומה, טעויות.
ועדיין, אם אני רוצה רגע שנייה להסתכל על, על הצד החיובי של המטבע הזה, אז אנחנו מדברים כאן על מגזר שעובד.
נכון.
זאת אומרת, ובהיבט הזה, ולך כמובן יש את הפרספקטיבה שלי, אין, אני חושב שה-20 שנה האחרונות באמת הקפיצו אותנו כמדינה כמה מדרגות ב... בהיבט הזה של עומק וההיקף והרובסטיות של, של המגזר הזה.
נכון, קודם כל יש בו הרבה חדשנות, אני חייבת להגיד, הוא יודע, יש הרבה מאוד תחומים שקורים בהם דברים מדהימים מבחינת המגזר החברתי בישראל, ולוקחים בהם סיכונים ועושים דברים מעניינים ומפתחים באמת יכולות ועבודה בשטח מדהימה. אני ראיתי... באמת, הולכת לבקר והולכת לדבר עם אנשים שעובדים בעמותות שאנחנו מממנים אותם, וזה יוצא דופן. וגם באמת גם מצליחים למשוך אנשים שהם, היה להם אפשר, הייתה להם אפשרות למצוא דברים אחרים לעשות, או ללכת למגזר העסקי ולעשות לביתם, כמו שאומרים, או, והם בחרו דווקא להיות במקום של שינוי חברתי. וזה מדהים. וראו את זה מאוד בשבעה לאוקטובר. יש גם מנהלים טובים בהרבה מאוד עמותות, מנהלים צעירים, אנשים שבאים באמת עם הרבה חזון.
אחת מהטענות שעולות לפעמים זה לוקחים כל מיני עמותות ובודקים את תלוש השכר של העומד בראשה, ואז אומרים, נו, באמת.
נכון, אז כמה התייחסויות לדבר הזה? קודם כל, אי אפשר לצפות מאנשים מעולים לעבוד במשכורת רעב. אז אף אחד לא הופך להיות עשיר כקורח מהעבודה שלו במגזר החברתי.
זאת אומרת, גם מי שמקבל 40 אלף שקל בעבור המנכלות, כנראה במגזר הפרטי ירוויח 80 אלף שקל.
נכון, וגם צריך להבין שזה צריך חייב להיות באיזושהי הלימה לאחריות שלו. אם הוא מנהל היקפים עצומים של כסף, אם יש לו אחריות על פעילות שהיא נפרסת בכל מדינת ישראל, ברור מאליו שצריך לתגמל אותו בהתאם, כי הוא צריך להיות מנהל מעולה. אחרת, כל הכסף הזה שמשקיעים באותן עמותות, ילך לפח. ובגלל זה הרבה פעמים, כשמישהו אומר לי, אני לא מוכן לממן את האופרציה, מה זאת אומרת? אתה תשקיע בסטארט-אפ בלי שישלמו לעובדים? בשביל מה לך בכלל לתת את התרומה, אם אתה לא רוצה לממן את העלויות של החזקת העובדים? העובדים הם אלה שבעצם יהפכו את ההצלחה.
אוקיי, אז סגרנו את הנקודה הזאת. קטעתי אותך באמצע, או ש...
מבחינת, בכלל במגזר השלישי, אני חייבת להגיד שיש, אני חושבת שיש ארגונים מאוד מאוד טובים, מה שחסר לנו זה עמותות שיש להם יותר נפח פעילות. יש הרבה מאוד עמותות קטנות, ולא מספיק עמותות בינוניות וגדולות שעושות עבודה.
מי דומה לעמותה גדולה נגיד?
לתת.
כן, נכון, הם מוכרים.
לדוגמה. יש עוד הרבה.
עכשיו, עצם העובדה, את יודעת, אחד מהריטואלים האלה, שגם אתה רואה לפני פסח וראש השנה, וזה, אז תמיד אומרים, תראו למה במקום שהמדינה תיתן עמותות נותנות. זה נראה לי בסדר, זאת אומרת, בשביל זה הם שם, נכון? זה, כאילו, את מבינה? כן. אני אומר, הטענה הזאת היא בעינייך טענה מוצדקת או שגויה?
אני חושבת שהאחריות שלנו, כפילנטרופים, הצד הנותן, הצד שנותן את הכסף הפרטי, צריך לבדוק מה התפקיד שלו ביחס לתפקיד של המדינה, ולא להוציא אותה מדי חובה. בגלל שזה קורה לפעמים. אנחנו נכנסים לוואקומים, עושים מהר, מהר, טוב, טוב, ולפעמים זה משחרר את המדינה מאחריות. וזה לא נכון לפעול ככה. אז ככל
למשל, ש... למשל, סתם, אני... כן. נותן, נגיד יד שרה.
כן.
שזה כולם מכירים את יד שרה.
נכון.
זה... סגמנט שהוא פרט לחלוטין, שאתה יודע, את יכולה להגיד, זה התפקיד של המדינה לתת כיסאות גלגלים לנכים.
נכון, אבל אני חושבת, קודם כל צריך לבדוק עד כמה יד שרה יודעת לעשות שימוש בעבודה אל מול ביטוח לאומי, בעבודה אל מול, כי הם ארגון מאוד גדול ומאוד חזק. אז אני לא יודעת עד כמה הם משחררים לחלוטין את המדינה מאחריות. אבל אני בהחלט חושבת שזה האחריות שלנו לבדוק ולא כל כך מהר לוותר על החלק של הממשלה, והרבה פעמים לשמור את עצמנו בתור הכסף, אני קוראת לזה כסף הסיכון. פילנטרופיה יכולה לעשות מה שמדינה לא יכולה לעשות, וזה להתנסות בדברים חדשים, לתת את הכסף הרבה יותר מהר והרבה יותר זמין, לפעמים לעזור קצת ב... אתה יודע, בתזרים, לפעמים להסתכל לטווח הארוך, לפעמים לאפשר לעמותה, לדוגמה, עמותות היום לא מקבלות אשראי כמעט בכלל, חוץ מהלוואה מעוגן, כן, חוץ
באמת?
מ... כן, כן. חוץ מהלוואה מארגון עוגן, אתה, שארגונים יכולים לקבל, רוב ה... וגם איזשהו סוג של אשראי נכון להיום, אי אפשר, בבנקים מאוד קשה לעמותות לקבל אשראי, אז... צריך להבין שלפעמים הפילנטרופיה נכנסת גם במקומות האלה, גם של הלקחת יותר סיכונים, גם של המימון היותר נוח.
אוקיי, אני לאט לאט מתקדם לכיוון השבעה באוקטובר, אבל אני אשאל אותך ככה, מבחינת הפרופורציה בין העבודה של הממשלה לבין החברה האזרחית, הבלנס הזה, איפה הוא היה נמצא לפני השבעה באוקטובר? זאת אומרת, היה בלנס או שהייתה הטייה בעצם... שהמגזר השלישי נוטל עליו, נגיד בטח ביחס למדינות המערב, יותר ממה שהוא אמור ליטול על עצמו.
אז זה נורא תלוי בתחומים. אני חושבת שבבריאות, לדוגמה, וזה נכון גם לבריאות הנפש, לדוגמה, רוב העבודה היא בתוך המגזר הממשלתי. אבל בנושאים כמו איכות סביבה, בנושאים כמו זכויות אדם, בנושאים כמו... אפילו חינוך במובן מסוים יש עבודה מאוד מאוד גדולה של או יותר כסף פילנטרופי מאשר כסף ממשלתי ויש נושאים כמו נגיד רווחה ותזונה, ואפילו תרבות ואמנות, שזה איפשהו חצי-חצי. אבל היום, אם אתה מסתכל על זה, במקומות כמו אוניברסיטאות ובתי חולים, שכביכול ממומנים באופן די רחב על ידי המדינה, אתה לא תראה אוניברסיטה בונה בניין חדש בלי כסף פילנטרופי.
ברור.
לא תראה אותם קונים מכונות, או אתה יודע, מכשירי MRI בלי כסף פילנטרופי.
כן.
זה עצוב.
וזה שונה מהמצב במערב? כי גם באוניברסיטת, שיחה קצת אקטואלית, כן? אבל גם אתה סתובב עכשיו באוניברסיטות בחול, רוב הבניינים תמיד תמציא עליהם משפחה עמידה כלשהי, זאת אומרת...
נכון, אבל אנחנו לא היינו, לא, זאת אומרת, זה שונה אם תסתכל על מדינות באירופה שנבנו כמו שמדינת ישראל...
כמדינות רווחה.
מדינות רווחה עם מיסוי מאוד מאוד גבוה, ברמה האישית אנחנו משלמים הרבה מאוד מס.
נכון.
המדינה אמורה לדאוג לצרכים שלך, לפחות לצרכים הבסיסיים.
זאת אומרת, ההשוואה לאמריקה היא לא נכונה.
בדיוק, כי אין לנו אותו מבנה, לא אותו מבנה ממשל וגם לא אותו מבנה מיסוי ומשפטי.
טוב, עכשיו... 7 באוקטובר, כולנו באמת קמים בהלם ותדמה. מתי את הותה על עצמך בעצם את התפקיד on duty, ואומרת, אוקיי, רגע, שנייה, אני לא יכולה להיות כמו כולם, כי אני צריכה כרגע לעבוד.
ראשית, גם אני וגם כל הצוות של קשת, יום למחרת, יום ראשון, קמים בבוקר, ברור לנו שהמציאות משתנה, ברור לנו שצריך לעבוד, בלי מה שנקרא... בלי לעצום עין.
להתחיל להזרים כספים.
נכון. עכשיו, זה לא תלוי רק בנו, יש לנו, כמו שאמרתי, אנחנו עובדים 130 משפחות בישראל, ועם 15 קרנות מארצות הברית, והם הלקוחות שלנו כביכול, והם הגיבו מיד. הם פשוט יצרו איתנו קשר, חלק פשוט אמרו, אנחנו מתחילים להזרים כסף החוצה, ו...
החוצה, הכוונה...
החוצה לעמותות שעושות
כן, בדיוק,
עבודה.
כן, החוצה מקשת, יודע, כאילו נכון, לגופים נכון, עצמם, כן.
כי בהתחלה זה היה מאוד מיידי, גם מדה, גם זקה, גם נטל.
כמה כסף נגידה תוצאת בשבוע הראשון?
קרוב ל-20 מיליון שקל בכמה ימים הראשונים.
כן.
ממש.
ולאן זה הלך?
זה, אז כמו שאמרתי, בעיקר חירומי, היה הרבה מאוד כסף שהלך לזקה ולמדה, הרבה מאוד כסף שהלך לנטל.
זאת אומרת, אני חייב להבין את זה. זאת אומרת, 8, 9, 10 באוקטובר, את מעבירה כסף לזקה ומדה לצורך מה? מה, נגמר להם פתאום הכסף?
לא, אבל הם כולם עבדו, מה שנקרא משמורות כפולות, כולם עשו עבודה שהם לא היו עושים אותה בשוטף, מעבר לעבודה בשוטף שהם עושים. כי צריך לזכור, זה לא שהם הפסיקו את היום-יום.
פתאום סך התקורות שלהם קפץ.
בדיוק, צריך את כל האנשים שהם מעסיקים באופן, על כמה משמרות, הם מעסיקים את כולם באותו יום. אז צריך להבין שהדברים האלה הם מאוד אינטנסיביים. עכשיו, הרבה פעמים
אז
גם...
אז מה אדם מתקשר אלייך, אומר לך, תשמעי, אני חייב...
הם לא מתקשרים אליי. בדרך כלל התורמים פשוט מגיבים למה שהם רואים ושומעים מהשטח.
אז את מתקשרת למדה, את אומרת, אני רוצה להעביר לכם כסף?
נכון, אבל אני גם עובדת איתם בשוטף, אז אני לא צריכה אפילו להתקשר אליהם, אני יכולה פשוט להעביר את הכסף. או ליצור קשר עם בן אדם אחד או שניים שם שהם יותר במטה ופחות באופרציה בחוץ. ובאמת לעשות את המענקים האלה, וזה לא רק להם, הרי באיזשהו שלב התחיל גם איזה מסה כזאת של עבודה מול יחידות צבאיות, היינו צריכים לנסות ולברר...
שזה בטח משהו שאין לכם ניסיון בו.
לא תמיד, יש, אבל
כאילו
בצורה אחרת.
כאילו יש הלך, ויש, כאילו אגודה למען החייל.
נכון, ו... נכון, אבל יש גם לכל יחידה כמעט, יש יחידת נכון. בוגרים, בדרך כלל הם מתעסקים בלימודים, או בעזרה, או
אסמות.
בליווי, אסמות, בדיוק. ופתאום התפקיד שלהם השתנה. אז היינו צריכים לנהל הרבה מאוד שיחות על לאן הולך הכסף, תנו לנו קצת תיאור, אנחנו רוצים לוודא שהדברים האלה...
כי אתם חייבים איזושהי מידה של קומפליינס, נכון? כאילו זה לא יכול להיות מהרגע להרגע.
הרבה קומפליינס, לא סתם. אז במקומות שלא ידענו בדקת...
אבל בקומפליינס את עושה קיצורי דרך בכזה שבר כמו שאנחנו נמצאים בו?
אני משתדלת לא לעשות קיצורי דרך, פשוט עבדנו מאוד מאוד קשה. אנחנו בודקים את כל, משתדלים לבדוק עד כמה שניתן מה עושים עם הכסף.
כן.
ואם אנשים שואלים אותנו, אם תורמים שואלים אותנו, אז אנחנו מנסים גם לכוון אותם, כדי שלא תהיה רוויה, כולם תורמים ליחידה אחת.
נכון.
כולם תורמים ל... עדיין זה קורה.
את מנהלת בשלב הזה, שוב, בשבוע הראשון של 7 באוקטובר, גם איזה שהם שיחות עם הקולגות שלך בקרן לידידות,
אז יש לי שני...
כדי לוודא שבאמת הכסף מתחלק טוב?
אז בוא נתחיל ככה. קודם כל, לפני שהייתי בקשת, הקמתי ארגון שקוראים לו JFN, Jewish Funders Network בישראל. זה נטוורק של תורמים וקרנות פרטיות, מכל העולם, יש בו 2,500 חברים מ-11 מדינות. המנכ"לית של הארגון הזאת, שמה סיגל יניפלר, היא אישה מדהימה, ויש לנו קשרי עבודה מאוד מאוד טובים, אנחנו גם חולקים משרד. בינינו, אנחנו מכסים את ה-90% של השדה הפילנטרופי.
וואו.
יש לנו המון שיחות, היו לנו המון שיחות, הרבה מאוד תאומים, הרבה מאוד אינפורמציה מגיעה אליהם, ולכן...
זאת אומרת, הקמתם חמל מאוגם.
כן, בינינו העברנו אינפורמציה, יש עוד גופים כמו המכון למשפט ופילנטרופיה באוניברסיטת תל אביב, ופורום הקרנות, שזה פורום של אנשי מקצוע שעובדים בקרנות, שגם הם מייצרים בינינו, יש לנו פורום בינינו שאנחנו מתייעצים, ומעבירים הרבה מאוד אינפורמציה.
שזה רק סתם הערה שלי, כאילו, זה, על זה בדיוק אני מדבר, ואני אומר למה אני חושב שחשוב לעשות פרקים מהסוג הזה, כי זה באמת, את יודעת, את מתארת כאן עולם שלם.
יש פה אקוסיסטם.
אקוסיסטם נכון. שלם שאנחנו לא מכירים.
נכון.
ואם הוא לא היה קיים, היינו מרגישים את זה בחמצן שלא מגיע לריאות.
נכון, או שזה היה הרבה יותר איטי, ובעצלתיים או לא מתפקד. ולכן גם היכולת שלנו להעביר אינפורמציה בינינו, גם העובדה שיש הרבה מאוד מנהלי קרנות שאני מאוד מאוד מעריכה ומאוד סומכת עליהם, אפשר להרים טלפון בוואטסאפים, אפילו בקבוצות וואטסאפ, אנחנו יכולים לתקשר בינינו, וקצת לתאם עמדות, וקצת לשמוע מי עושה מה, לאן מעבירים, איזה רמות של תמיכה, זה היה מאוד חשוב.
באיזה שלב בשבוע הראשון את מבינה שיש בעיה עם ירושלים? זאת אומרת, את מתקשרת 0-2 ואין תשובה.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
לדעתי בשיחת זום הרביעית שאלו אותי עליה, וזה היה... זאת הייתה הזיה. באמת. זה פשוט... ניסינו למצוא... מנגנון ליצירת קשר עם משרדי הממשלה כדי לשמוע מה קורה שם. וזה לא קרה. זאת אומרת, לא היה, לא באמת הייתה תקשורת...
זאת אומרת, זה לא שלא הצלחתם להבין מה קורה, אפילו את המנגנון לא הצלחתם לייצר, כן.
לא, זה היה מאוד...
מול מי אתם מתנהלים בממשלה? מול איזה משרדים?
אז תראה, זהו, יש... אני חייבת להגיד שיש אנשים במשרדי הממשלה, אנשים מעולים שעובדים במשרדי הממשלה, באמת, מגזר של אנשים שעובדים שם תמיד, פקידי ממשלה כאלה ואחרים.
שהם ישראלים, והם כואבים את מה שקורה, והם גם נפשם יוצאת, זאת אומרת, הם באותה פוזיציה שלנו.
נכון, אבל יש הפרדה, להבדיל מבעולם שלנו, יש הפרדה בין סמכות ואחריות במקומות האלה, והרבה פעמים אתה מדבר עם אנשים שרוצים לעשות הכי טוב שהם יכולים, אבל זה לא
סמכות.
קורה, בדיוק.
כי הסמכות היא בסוף של החשב והיועמש.
או מישהו במשרד האוצר, או מישהו בלבל הפוליטי של המשרד שלהם, ואז באמת זה יש איזשהו נתק.
תני לי דוגמה נגיד לאירוע שבו נוצר נתק כתוצאה מהתערבות של דרג פוליטי.
אני אתן לך דוגמה אולי מהקורונה, כי יותר קל לי. פשוט במהלך, מהשבעה לאוקטובר לא עשינו שום דבר עם משרדי הממשלה, עד היום. זאת אומרת, גם בשיחות שהיו לנו עם מנהלת תקומה, שזה, אני מקווה, אולי בעתיד יוביל למשהו אחר, אבל כרגע לא היה שיתוף פעולה אמיתי. כן.
תצרי כאן.
כן.
את השוק של השבוע, שבועיים, שלושה, חודש הראשון, בסדר, הבנתי. אני חי עם איזושהי קונספציה שאומרת שמאז הדברים טיפה התיישרו, וגם הממשלה התעשתה והצליחה כאילו לעמוד על הרגליים. אני חי בקונספציה, את אומרת.
נכון, יש הרבה קונספציות שנשברו. תשמע, אני לא יודעת להגיד באופן מלא, יכול להיות שבמקומות אחרים, כן, אני לא הרגשתי את זה באופן אמיתי, זאת אומרת, לא ראיתי איזשהו מהלך מתוכנן, סדור, של עבודה של הממשלה אל מול המגזר החברתי, בהקשר של השבעה באוקטובר. אני כן הייתי חלק מהרבה מאוד שיחות.
אבל אני רוצה להבין למה. לא, את אומרת דרג פוליטי וזה.
א', אני חושבת שהיו צריכים לסדר את, תקומה, כדי שאפשר יהיה לקבל החלטות בהמשך.
שתקומה זה בעצם המנהלת שאחראית על שיקום העוטף, נכון?
נכון.
אוקיי. על כל הרבדים שכרוכים בכך.
נכון. אז תראה, קודם כל צריך להבין שיש גם סדרה עדיפות. מן הסתם אנחנו עדיין במלחמה, מן הסתם הדרג המדיני דואג קודם כל להיבטים ביטחוניים, להיבטים פיזיים של מפונים, הרבה מאוד דברים כאלה שהם לאו דווקא בקטגוריה של מה שאנחנו מתעסקים איתו ביום יום.
זאת אומרת מפונים, ואני נזכר שראשי מועצות אומרים שהם עדיין לא קיבלו את הכסף מהאוצר, והם צריכים לשלם למלונות מהכסף של המועצה, שהוא ריק מכסף.
אז אתה מבין שאף הפילנתרופיה לא משלמת על מלונות, ולא מתעסקת בדברים האלה, ולכן יש עדיין פערים שהדרג המדיני מתעסק איתם, שלא קשורים אלינו, וזה בסדר גמור, לא הכל חייב להיות קשור אלינו. אני מתייחסת לתקומה, כי תקומה כן היה שם דיאלוג, יש שם דיאלוג בין הפילנטרופיה לתקומה, כי לתקומה יש חצי מהעבודה שלהם כמעט שלא קשורה לפילנטרופיה, בינוי יישובים, ביובים, כבישים וכו', וחצי מהעבודה שלהם שכן קשורה לפילנטרופיה.
ואיתם אז כן קורה משהו?
אז אני חושבת שחיכינו, אני חושבת שאחד הדברים, למה התייחסתי מקודם לקורונה, בקורונה נבנה פורמט עבודה משותף לפילנטרופיה ומדינה, ש... בתחושה של הצד הפילנטרופי הוא לא היה אידיאלי, הוא לא עבד טוב, הרבה מאוד מהחישוקים של המדינה, דברים שמדינה לא יכולה לעשות, ובצדק, בעצם נכפו על הפילנטרופיה, ומנעו ממנה את הדבר שהיא הכי טובה בו, וזה יצירתיות וחופש ומהירות.
מדינה טובה בתהליכים, נכון. בבירוקרטיות.
ולכן המפגש הזה לא היה טוב, המנגנון שעבד על השיתוף פעולה לא באמת
כן.
היה טוב.
כן, אסיר לא יתאים למכסה.
בדיוק, ואז הפילנטרופיה אמרה, רגע, 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 אנחנו לא עכשיו נכנסים עוד פעם לאותו סיפור, אז בוא ניתן לתקומה.
עכשיו, כאילו.
בדיוק, סביב השביעה.
בעצם אתם אמרתם, אוקיי, אז אתם אמרתם אחרי השביעה באוקטובר, חבר'ה, אנחנו מהקורונה עוד זוכרים שהם לא יודעים לעבוד, אנחנו רואים מה קורה שם עכשיו בירושלים, אנחנו עוזבים אותם.
לא ברמת זלזול, לא צריך להגזים, אנחנו לא מתנסים, אנחנו רק אומרים, לא בטוח שזה מתאים לנו לעבוד בדרך הזו, לא מכירים מנגנון שאנחנו מאוד אוהבים, אז בואו נחכה נראה מה תקומה מאשרים, וזכותם לקבל החלטות איך שהם רוצים. במידה ואנחנו בהמשך הדרך, כשיתחילו לבצע, בואו לא נשכח שהמלחמה לא נגמרה, והמפונים עדיין לא נכון. חזרו לביתם. אבל כשיתחילו לבצע, אז אנחנו גם רוצים, א', להיות מיינדד לדרום ולצפון, לא רק לדרום. אנחנו רוצים לראות איך מחלקים את המשאבים, או איך אפשר להשתמש במשאבים בצורה הטובה ביותר. ואנחנו רוצים להזכיר לך, לקחת את האחריות, לא לשחרר את המדינה מהאחריות שיש לה וממה שהיא יכולה לעשות, ובעצם לבוא עם היתרונות, ואו להשלים, או לעשות דברים אחרים שהמדינה לא יכולה לעשות. אז במקום הזה, כמעט אתה צריך לחכות שהמדינה תתחיל לפעול כדי לקבל החלטות.
אוקיי. דיברת מקודם על וזה גם, כולנו זוכרים את זה, אני מחזיר אתכם המאזינים באמת לשבוע, שבועיים הראשונים של אחרי 7 באוקטובר, את ההצפה של יחידות וחיילים, החל מבפלות וקלה במזגנים. אוקיי? וקלה בציוד סמי לחימה של אפודים וקסדות וכולי. זה גם, זאת אומרת, לשתף פעולה עם המדינה, מכירים, לפעמים עובד, לפעמים לא עובד, אבל לשתף פעולה עם צבא זה משהו לא מוכר.
נכון, וגם לפעמים זה לא בהכרח הדבר הכי הגיוני לעשות, אבל כמעט בכל, וזה אגב מוכח גם מחוץ לישראל במחקרים שעשו, כמעט בכל מצב חירום יש חודש ראשון, שהוא נקרא חודש ההרואיזם. אנשים, וזה מאוד טבעי, אתה לא יכול לבקש מהאנשים להפעיל את כל ההיגיון הבריא שלהם, ואת כל האיסוף אינפורמציה כשיש מצב חירום שאתה מרגיש שהמדינה שלך מתפרקת. ולכן האנשים רוצים לעזור ולא משנה.
הפרה רוצה להעניק.
בדיוק. הם רוצים לעשות, להרגיש שהם חלק מהושטת העזרה, מלהיכנס מתחת לאלונקה, גם אם אתה לא בצבא. ולכן אתה רואה באמת תופעות, לכל מלחמה יש את התופעות שלה, זה כמו שמצאו בשלומי אחרי מלחמת לבנון השנייה, מקלט שלם מלא במזגנים, שנקנו עבור מקלטי הצפון, רק לא היו מספיק מקלטים בשביל להתקין בהם את כל המזגנים האלה. ואותו דבר היה עם הווסטים והכסדות. עכשיו, מאוד מאוד חשוב היה לנו לפחות להגיד למי שקונה את זה, תיקחו בחשבון שאם זה לא עומד בתקן, כן. הצבא לא יכניס את זה.
אתם עצמכם הייתם מעורבים בכזה רכש?
לא, אנחנו לא קונים ולא מפעילים שום דבר, אנחנו נותנים כסף. זה מה שאנחנו יודעים לעשות, לממן. אבל כמו שאמרתי, אנחנו בודקים. אז היה לנו דיאלוג עם לא מעט גופים שעשו את הדברים האלה בשביל להבין מה תהליך הבדיקה כדי שהצבא יקבל.
איך את רואה את התופעה של אחים לנשק, שהם ארגון פוליטי, אי אפשר להתכחש לזה, זאת אומרת, הם נולדו כחלק ממאבק פוליטי, חזרו לעולם הפוליטי בברבות הימים הלא כל כך רבים שעברו, אבל באותה תקופה היו בעצם מאוד רתומים למאמץ הלאומי, קיבלו את הסעיף 46 מוועדת כספים, מה שמשפחה נתניהו עד היום לא סולחת לגפני על זה. אבל תדעת, אבל יש אנשים שאומרים, סליחה, זה כאילו, עם כל הכבוד, אתם באים לי מהמקום הפוליטי, והם מנסים לעשות מין גרינוו של חשבוני, כן?
כן. תשמע, קודם כל, אחים לנשק מצאו את עצמם בשבעה לאוקטובר עם תנועה עצומה של אנשים פיזית מאחוריהם, והם רצו לנצל את הכוח הזה בהיבט של עשייה חברתית ולאו דווקא בהיבט פוליטי, וזה היה כוח התנדבותי מוטרף שעבד כמו מכונה משומנת היטב.
היה להם גם, אני לא אומר את זה במקום ביקורתי, אבל היה להם גם מכונת יחץ, שככה היה חשוב זה. את לחלוטין, יכולה להגיד לי...
אני ראיתי בעיניים.
אבל את יכולה להגיד לי, כמי שלא חלק מהאחים לנשק הזה, שכאילו, מה היה קורה בלי התפקוד של האחים לנשק?
לא יודעת. לא יודעת, הם עשו, אני רוצה להגיד שפו, הם הרימו את הכפפה.
הם באמת היו הכי דומיננטים בתקופה הזאת?
הם עבדו מאוד יפה. אני לא אוהבת לתת צלשים או... מישהו יותר ממישהו אחר, הם, בהקשר שלהם, עבדו מאוד יפה, בהתחשב בעובדה שהם עשו פיבוט מלהיות ארגון מחאה, ללהיות ארגון...
לוגיסטי.
ש... בדיוק. אוברנייט, כן. בעצם.
אתם תרמתם להם?
יש תורמים שתרמו להם. עוד פעם, הם, כדי לקבל את סעיף 46, בנו ארגון נפרד, אחים ואחיות לישראל, שבעצם המטרה שלו היא באמת התנדבותית. ובאיזשהו שלב הם הגיעו לצומת שהם היו צריכים לקבל החלטה, ולכן הם אמרו, אנחנו מפרידים את האופרציה. אחים ואחיות לישראל ממשיכים להתעסק בנושאים חברתיים, שקשורים למפונים, קשורים לדברים שקשורים לעולמות, כמו שאמרתי, המלחמה לא נגמרה, ואחים לנשק יחזרו להתעסק במחאה, זאת הייתה החלטה שלהם. זה אומר שאנחנו לא יכולים לתרום לאחים לנשק, יכולים לתרום לאחים ואחיות לישראל.
אוקיי, תזרמי איתי עכשיו. נגיד, יש לנו באמת מדינה שעם קצת פחות ערבות הדדית, וקצת פחות יזמות, וקצת פחות מערכת מתפקד של מגזר שלישי, ותופס אותנו השבעה באוקטובר, עם חצי מהתפקוד שאת מתארת כאן.
היה גרוע מאוד.
מה היה נגרע מהאזרחים, מהחיילים, מהמתנדבים? מה לא, דבר שלא היה קיים.
קודם כל לא הייתה קיימת לכידות חברתית, זאת אומרת, אותם מקומות שבהם יכולנו בכל זאת לייצר את הדבק הזה של ערבות הדדית, של להחזיק גם את החוסן הנפשי.
רגע, אני...
בוא נתחיל מחוסן נפשי.
כן.
חוסן נפשי, אפילו ברמה של טיפול, אפילו ברמה של להרים טלפון, יש רשת שלמה של ארגונים, באמת, שנותנים את השירותים האלה במדינת ישראל, שבלעדיהם לאנשים לא היה לאן לפנות.
אוקיי, אז נגיד, למשל, יש... פסיכולוגים.
מרכז חוסן בסדרות.
שעזבו הכל. זאת אומרת, יודעת, פסיכולוג בראשון, שעוזב את הכל ויורד לים המלח לטפל במפונים.
כמה זמן זה מחזיק, כמה בן אדם יכול להיות שם שבוע, זה לא עבודה של שבוע. זה אולי נותן מענה ברגעי, אבל עבודה של חוסן ושל טיפול היא לא עבודה של שבוע. היא עבודה שחייבת להימשך. תחשוב גם על עבודה טיפולית, אתה צריך את הבן אדם
איתך לאורך. אז נגיד כמה היום מהעבודה הטיפולית, כי באמת לא חסרים אנשים שחייבים טיפול מהתושבים, דרך הנובה,
נכון.
עבור לחיילים.
נכון.
אז כמה מההיקף של הטיפול שניתן היום הוא מרוכז על ידי חברה אזרחית?
הרבה מאוד, גם בגלל שיש עמותות שמתעסקות בזה, וגם בגלל שיש חלק של פילנטרופיה שהולך לארגונים שהם ארגונים בריאותיים, כמו שלוותה ואחרים, שהם מתמחים בזה. אז, ועדיין בעולמות הטראומה, זה, אני חושבת, הגיע כבר לרמות של פיתוח של ידע ומומחיות, שקורים היום, בחברה האזרחית בישראל, שלא נמצאים בשום מקום בעולם, וממומנים על ידי פילנטרופיה. אז זה גם השלב
מה,
הבא.
מה, תוכניות טיפוליות?
תוכניות טיפוליות, הדרכות למטפלים, התמחות בטראומה ספציפית שהיא קשורה לטרור. כל הדבר הזה הוא משהו שישראל היא לצערנו הרב מעצמה בו. ואנחנו רק הולכים ומשתפרים במקומות האלה. אפילו ברמה שמתחילים, יש גם איזשהו דיבור סביב טיפולים או חברות, סטארט-אפים שקמו סביב נושאים טיפוליים, בין אם זה שימוש בפטריות הזיה כדי לטפל בנושאים כאלה, תאי לחץ.
בדרך כלל פטריות הזיה עושות הפוך.
אבל יש היום פיתוחים שלמים שקורים במדינת ישראל סביב טיפול בטראומה,
LSD התחיל בתור תרופה.
נכון, הרי. נכון. אז יש הרבה מאוד מחקר באוניברסיטאות, באמת, יש איזושהי מחשבה היום אפילו לעבוד על כל הנושא הטיפולי והחוסן הרגשי והפיתוח של זה, ולפתח את העולמות האלה סביב מכללת ספיר בדרום, ולהפוך את זה למשהו שהוא ממש מרכז ידע בינלאומי של מדינת ישראל, אז הרבה מתוך העולם הזה הוא עולם חברתי. זה דבר אחד, מבחינת החוסן הזה. אבל אפילו ברמה שתחשוב על זה, ברמה של גני ילדים, מסגרות חינוך, מי שהחזיק את כל הפלטפורמות האלה במלונות של המפונים, לאורך כל, מהיום הראשון ועד היום, בחלק מהמקומות, זה עמותות, שבאמת באו ובאוברנייט בנו מתחמים שלמים. מתחמים שלמים של חינוך, מתחמים שלמים של פנאי, מתחמים שלמים של לעזור לאנשים למצוא איפה ומה הם יכולים לעשות. וגם במובן של התארגנויות אזרחיות על מנת לאפשר איזשהו, אפילו ברמה ביטחונית, ברמה של אנשים שמרגישים ביטחון בבית שלנו.
כאילו הוואקום שאת מתארת כאן הוא אינסופי.
נכון.
זאת אומרת,
אינסוף
וקום. אינסוף. כן. נגיד בהסברה, אתם גם, זאת אומרת, יש, כי אנחנו יודעים...
כן, בהחלט.
אנשים שלקחו על עצמם.
קודם כל היה אפשר גם לעשות הרבה יותר. יש בעולמות, אני חושבת שאנחנו קצת זלזלנו. אתה רואה מה קורה עכשיו בעולם, בהיבט של אנטישמיות ואנטי-ישראליות. אני חושבת שאנחנו לא בישראל, אלא אם כן חיית במדינה... מספר שנים מחוץ למדינת ישראל.
אתה לא יודע כמה זה חמור,
כמה זה עמוק.
אני חושב ש... תראי, אני הייתי מעורב באיזשהו ניסיון שלא התקדם איתו כלום, כי באמת זה... כי היה ברור מההתחלה שהולכת להיות לנו בעיה עם העניין של ההסברה.
נכון.
והיו גופים או יוזמות שקמו כפטריות אחר הגשם, ובאמת חוץ מאלה קיינן, והחבר'ה שעובדים איתה, תלוריה, ואני לא רוצה לחטוא אם אני לא זוכר את כל השמות, ואני יודע שאופר ינאי שם מסייע, ואנשים, אז יש את היוזמות האלה, אבל אין כמעט יוזמות של, את יודעת, יש חיילים כאלה קמיקזות שמתאבדים על הטוויטר, כן? נגד כל העולם. אבל יש איזשהם דברים שאתם עושים כאילו כחברה אזרחית?
תראה, יש, גם בתחום הזה יש עמותות שזה הדומיין שלהם, זה מה שהן יודעות לעשות, בזה הן מתמחות, יש סדר גודל של אולי בין 5-6 עמותות שהן בעיקר מתעסקות בדברים האלה, הן מתעסקות בזה גם בשוטף, זאת אומרת, גם בלי אירוע כזה משמעותי כמו השבעה באוקטובר, אבל לדעתי זה לא מספיק, זה לא ממומן מספיק ברמה רחבה, וגם לא, זה לא, בוא נגיד שלא היינו מוכנים, אנחנו עדיין לא מוכנים, אני חושבת שעדיין המצב שלנו לא מיודע כמה ברמה הסברתית.
טוב, זה אנחנו באמת רואים כל יום. אוקיי, אז בגדול, כמובן שאין צורך להכביר מילים לגבי הנסיבות, אבל היום החברה הישראלית נמצאת במקום יותר משוכלל ומפותח משהיא הייתה בו בשישה באוקטובר.
אתה חושב?
אני חושב, את יודעת...
לא יודעת, אני רוצה להיות אופטימית.
לא, כי את מתארת לי כאן איזשהו סוג של שוק תרפי, כן? אבל סוג של שוק שעבר על המערכת הזאת, על אותו מגזר שאנחנו מדברים עליו בשעה האחרונה, שאת בעצמך אומרת, פיתוחים חדשים, ועוד כספים שנכנסים, ועוד יוזמות, ועוד פעילות, אז על פניו זה עושה רושם.
אני חושבת... שמבחינת
קיבולת הפעילות היא גדולה משהיא הייתה אז.
אני חושבת שהחברה האזרחית התגייסה במלוא עוזה למה שהיה צריך לעשות, אבל היום אנחנו נמצאים במצב שבו תשומת הלב הנכונה, אני מניחה, לדרום ולצפון, בעצם גורמת לזה שיש חלקים שלמים בחברה האזרחית שהם סובלים מ... תחילתו של תת מימון, כי בכל זאת, זאת עוגת משאבים שהיא מוגבלת. וכשיש מצב חירום, ואנשים צריכים לתת יעדוף לחלק מסוים של עבודה, הם לרוב יעשו את זה על חשבון דברים אחרים. ומה שקורה בפועל זה שאתה לפחות ברמת המימון השוטף של ארגונים, אתה יודע, ארגונים שעובדים ביום יום בלי קשר למלחמה, בלי קשר לחוסן, בלי קשר, קשה מאוד לגייס כסף היום. גם בגלל שהרבה מאוד כסף יצא והלך לדברים שפילנתרופיה לא מממנת בדרך כלל, וסטים, אוכל, לחיילים.
קשה לגייס כסף היום, באמת?
לחלק מהעמותות, כן, ולכן אחד הדברים שאנחנו אומרים לתורמים זה תחזרו לממן את מה שמימנתם קודם.
למשל, זאת אומרת, אפיקים שאין להם שום קשר למאמץ המלחמתי נדפקים.
נכון, נכון. ולכן צריך להיות מאוד, צריכים להיות תורמים עם מודעות מאוד מאוד גבוהה, וגם לשים לב ולנהל שיח עם העמותות, ולשאול אותם איפה אתם נמצאים, מה המצב התזרימי שלכם, איפה אתם, איך, גם מבחינת הסכמים שהיו לחלק מהעמותות האלה עם המדינה, בקיצוצים האחרונים וגם בגלל המלחמה, יש הרבה מאוד עמותות שאיבדו מקור הכנסה מאוד מאוד גדול. וצריך לנהל את השיחות האלה. אם אתה תורם אמיתי, טוב, מודע, ושרוצה לעזור לעמותה לצלוח גם את הדרכים הקשות יותר, אז צריך לנהל את השיחות האלה ולהבין איפה זה נמצא.
יש, מהמקום שאת נמצאת בו, יש משהו שאת רואה בחברה הישראלית, ברמת תהליכי עומק, שאני, מכיוון שאני נמצא במקום אחר, אני לא רואה. זאת אומרת, את יודעת לספר לי על משהו שקורה כאן, מתחת לפני השטח, שבעין בלתי מזוינת קשה לראות?
תראה, אנחנו מדינה שהיא די מוחצנת. זאת אומרת, גם התהליכים החברתיים שלנו, הם לרוב מתבצעים פה ברש גלי ועל... בקפלן. אני חושבת שיש הרבה מאוד ניסיונות היום למצוא את הדרך לייצר חיבור בלי שזה יהיה פייק. זאת אומרת, ברור לכולנו שמשהו מאוד לא טוב עובר על החברה הישראלית, שיש איזו משיכה לקצוות, שהרוב המוחלט של המדינה לא רוצה לבחור במקום הזה של ההפרדה, של המריבה.
איפה המקום שלך בסנטרליזציה הזאת, או בניסיון לעשות סנטרליזציה? זאת אומרת, להחזיר למיינסטרים, להחזיר למרכז, יש לך בכלל תפקיד במקום הזה?
אני לא חושבת שלנו כקשת יש תפקיד, אני חושבת שפילנטרופיה יכולה...
כי למשל, כשאני עירכתי כאן את איתן תורג'מן ויואב הלר,
נכון.
הם גם מתיקון 2024 וגם מהריבון הרביעי, זה התפקיד שהם לוקחים על עצמם.
נכון, נכון, ולכן אני כן חושבת שלפילנטרופיה יש מקום ביצירה של שיח שהוא יותר מכבד, בהחזרה של הערכים שהם הערכים שעל בסיסם נבנתה המדינה הזאת. כי בהחלט, פילנטרופיה היא דבר מאוד ערכי, ולכן לסמן את הטוב במקומות שבהם, שאליהם הכסף הולך. זה אומר שלמצוא את הדרכים שבהם אתם יכולים להשקיע את הכסף גם במקומות שמחזירים אותנו למקום השפוי של מדינת כן. ישראל. אני לחלוטין חושבת שיש לפילנתרופיה.
אבל זה אבסטרקטי מה שאת אומרת, תנסי להיות קונקרטית יותר.
בין אם זה אתה בוחר לתמוך ביוזמות שמביאות לאיזשהו שיח שפוי ומחבר,
אוקיי,
כמו,
כן.
כמו
הריבון ותיקון וכו',
כן. או בעצמך שאתה, באיך שאתה מסמל, במה שאתה מסמל, בדברים, בפעולות שבהן אתה נוקט, אתה יכול להגיד שאתה מתנגד לכל דבר שהוא דבר הפוך לזה. וגם אני חושבת שבפעולות של סינגור וזכויות אזרח ושוויון מגדרי, ולראות את המקומות שבהם רואים את האנשים השקופים ונותנים להם קול, לתת קול, כי זה המהות של דמוקרטיה, וזה המהות של פילנתרופיה, זה לא להיות פוליטיקה, ולא להיות פופוליסטים, ולא לראות את הכל רק דרך השקל, אלא בדיוק הפוך מזה, לתת את ה, להעצים את המקומות החברתיים, ולהביא את האיכויות של מדינת ישראל.
אז עכשיו, מכיוון שבאמת אנחנו כאן מתקרבים לסוף, אז אני בכל אופן, את יודעת, זה אנחנו בחגים לאומיים, ומין זה בתקופה כן. בכל אופן גם של איזושהי הסתכלות, וחשבון נפש וזה, כן תנסי לחפש איזשהו משהו, כי הייתה תחושה באמת נאיבית, ברור היום, אחרי 7 באוקטובר, אוקיי, שמכאן זה יהיה טוב יותר. שמכאן יהיה תיקון. אז משהו שכן קרה חיובי, שאת יכולה לראות אותו מהמקום שלך.
אני חושבת ש... קודם כל אנחנו הבנו שיש במדינת ישראל אנשים מדהימים, באמת. זאת אומרת, אתה מסתכל מסביב, אתה אומר, לתקווה שיש שיר שאנחנו עם של גיבורי על, זה אמיתי. זה תכלס אמיתי, וזה מקום שאני לא יודעת אם חיית מחוץ למדינת ישראל, אני בחרתי לחיות במדינת ישראל, כי חייתי במקום אחר.
איפה?
בארצות הברית, וגם באנגליה. ואני חושבת שאנשים, היה עוד דבר מדהים שקרה בסביבות חודש מרץ, עשו סקר על עושר באלף, וישראל הגיעה למקום הרביעי בעולם.
מה דפוק בכם? תגידו.
איך, מה, לא, איפה?
אתם לא מבינים שאתם אומרים להיות מדוכאים?
בדיוק. אתה מבין, יש פה איזה אוקסימון כזה, שאתה... שמצד אחד כביכול הכי גרוע שאפשר, ומצד שני זה נותן לך משמעות שאתה מבין למה אתה חי פה, ועם מי אתה חי פה. ואם חשבנו שכל המדינה שונאת אחד את השני, אחד את השני, אחד את השנייה, אז התברר שלא.
אז אם אני צריך להגיד לנסח?
אני עדיין רוצה לגדל רק פה ילדים.
כן, אז אם אני צריך בסוף לנסח, וזה משהו שגם אני... עמדתי עליו די מהר, יש, החברה הישראלית יותר טובה מהטוויטר שלה.
בדיוק ככה. אנחנו הרבה יותר טובים מהרבה דברים שאנחנו חושבים על עצמנו. ומהפוליטיקה
שלה.
נכון. וביום שהפוליטיקאים שלנו יבינו, שכדי לייצג אותנו, צריך להתעסק בטוב ובמחבר, ובלהקשיב למה שאנחנו עושים ואומרים, זה היום שיהיה פה שינוי אמיתי. אני חושבת שזה גם היום, אנחנו צריכים מדינאים. בעצם אין לנו מדינאות במדינה הזאת.
כן.
יש לנו הרבה פוליטיקה. ואני מאוד רוצה שפילנתרופיה תתעסק במדינאות. יש גם איזו תוכנית חדשה שכמה פילנתרופים שאני מכירה עובדים עליה. אני חושבת שזה נכון. צריך לחזור כן, לשנים האלה.
ואז יש
האלה.
פילנתרופ שקוראים לו וקסנר, שהוא אומר בוא אני אנסה להכשיר את הדור הבא של אנשי הציבור והמדינה, וזה הופך להיות...
אבל זה מעבר לזה, זה מעבר ללשלוח אנשים להרווארד, זה מעבר להתפתחות האישית של כל בן אדם, זה משהו שאומר בואו נייצר ממסד פוליטי אחר, כן. עם סטנדרטים אחרים, עם ערכים אחרים, ונכון, יש לנו עוד כמה בעיות, כי צריך לשנות, צריך חוקה, וצריך לשנות את שיטת הבחירות, וצריך לעשות עוד כל מיני דברים, ויש גם על זה עמותות שעובדות
נכון.
לא מעט.
הייתה אז... עמותה ששינתה את שיטת הבחירות
בדיוק,
בישראל, כן? חוקה לישראל.
בדיוק,
כן.
ויש גם אחרים,
מכון הישראל לדמוקרטיה,
נכון. כן. אז יש, אני חושבת שצריך להשקיע בדברים האלה, אם אנחנו יודעים שיש לנו אנשים מצוינים, ואנחנו יודעים שצריך לתקן לא לתקן את החברה, לתקן את הממסדיות שלנו, אז בואו נעשה את זה.
יאללה. מאיה, תודה רבה שבאת. היה שמחה. מעניין וכיף, ואני באמת שמח שאנחנו מקדישים את חלקת האלוהים הקטנה שלנו גם לנושאים האלה, שאני חושב שיש להם חשיבות.
לגמרי.
תודה רבה. זה היה הפרק 190. אנחנו נהיה בהמשך השבוע עם פרק המוסף. זהו, שמרו על עצמכם. ביי ביי, להתראות.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battled it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.